הגענו לדף פעל ועמוד א' בשורה העשירית. אמר רב אמנונה, אומר רבי שמעון, אין אותו ואת בנו נוהג בקודשים. מה איתה? מה כיוון שאמר רבי שמעון, שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. שחיטת קודשים נע משחיטה שאינה ראויה. כמו שלמדנו בדעת רבי שמעון, שחיטה שלא מתירה את הבשר באכילה לא נקראת שחיטה. אז גם שחיטת קודשים אותו דבר, למרות שנעשה בקשות, היא שחיטה שלא נחשבת ראויה. למה? כל זמן שלא זרקו את הדם הקורבן, הבשר לא נטהר באכילה. לכן כששוחטים קורבן, אין השחיטה גורמת שיחול באותו יום על ולדה ואמא, איסור אותו ובנו. עכשיו רבא מקשה מברייתא, וקודם כל הוא מסביר את הברייתא, יש פה חיסרון הברייתא, ואז מסביר את הברייתא. מיטיב רבא אותו ובנו קודשים בחוץ, רבי שמעון אומר שני בלא תעשה, שהיה רבי שמעון אומר, כל הראוי לבוא לאחר זמן הרי בלא תעשה ואין בו כרת. וחכמים אומרים, כל שאין בו כרת, אין בו ולא תעשה. זה הברייתא. אז מדובר פה על אותו ובנו בהמה ובלדה שנשחטו ביום אחד, שניהם קודשים, נשחטו בחוץ, מחוץ לעזרה. רבי שמעון אומר, השוחט השני עובד ולא תעשה, משום שחיטת קודשים בחוץ, והוא לוקה, למרות שהוא לא חייב כרת. לאמר רבי שמעון אומר, פה יש חידוש בדעת רבי שמעון, כל קורבן הראוי לבוא לעזרה, ראוי להיקרב לאחר זמן, כלומר יש עליו פסול שהוא עתיד לחלוף, הרי בלא תעשה, ואין בו כרת. כלומר רבי שמעון אומר, אם הקורבן פסול לעולם הקבע בפנים, אז אין חייב על שחיטתו בחוץ בכלל, לא כרת ולא משום לא תעשה, אבל קורבן שאין פסולו לקבע בפנים, אלא פסול זמני, אז הוא אומר, אף פי שאין השוחטו בחוץ חייב כרת, ובכל זאת הוא חייב ולא תעשה. ועל זה חכמים אומרים לו, כל שאין בו כרת כעת, אז אינו בלא תעשה. אומרת הגמרא, כשלן, אם שתי הבהמות הם קודשים בחוץ, שאני בלא תעשה, איך השני רק בלא תעשה ולא בכרת? הרי מכיוון שאומר רבי שמעון ששחיטה שלא אוריה, לא כרת שחיטה בכלל, כמה מקטלקטי, לראשון, הבהמה הראשונה, כאילו הרג אותו בלי שחיטה. והשני מקבל בפנים, השינה ראויה להתקבל בפנים, אלא הוא חייב כרת, כרת נע מן חייב. אז אומר רב, יש פה חיסרון בברייתא. אמר רבא, ואמר לה, כדי, חסור מחסר ואחיתנה. מה בדיוק? יש פה שלושה מקרים בברייתא. אחד, קודשים, שניים בחוץ, לפי רבנן ראשון אנוש כרת ושני פסול. ולפי רבי, ופטור מלאו דשחיטי חוץ, לפי רבי שמעון, שניים אנושים כרת. כלומר, שניים נשחטו בחוץ, לפי חכמים, הם אומרים ששחיטה שלא אוריה היא כן כן שחיטה, אז ראשון אנוש כרת והשני פסול. הקורבן נפסל להקרבה באותו יום בגלל מחוסר זמן אותו ובנו, ופטור מלאו דשחיטי חוץ, כי בשעה ששחט אותו לא היה ראוי להקרבה בפנים. ולפי רבי שמעון, שניים אנושים כרת בגלל שחיטת קודשים בחוץ, לשיטתו מכיוון שהשחיטה הראשונה לא נקראת שחיטה, לא הייתה בכלל, אז לא הועילה לגרום שתחול לשני תורת אותו ובנו. לכן גם הקורבן השני ראוי להקרבה בפנים, ולכן הוא חייב כרת. זה המקרה הראשון הפשוט. המקרה השני, אם הקורבנות שנשחטו אחד בחוץ ואחד בפנים, לפי רבנן הראשון אנוש כרת, כמו שלמדנו לפני כן, ושני פסול, פטור. לפי רבי שמעון, הראשון אנוש כרת, ושני כשר. הקורבן השני כשר לגמרי, כיוון ששחיטה הראשונה לא הייתה ראויה לפי רבי שמעון, אז לא חלה בגללה תורת אותו ובנו על השני, ולא היה מחוסר זמן. יוצא שהוא שחט בפנים, והכל טוב. המקרה השלישי, ופה מהמקרה השלישי הזה מקשים על מה שאמר רב אמנונה, אם הקורבנות נשחטו אחד בפנים תחילה ואחרי זה אחד בחוץ, לפי רבנן ראשון כאשר נשחט כמצוותו הוא פטור, הרי שחט כמצווה, והשני פסול, הקורבן השני פסול להקרבה באותו יום משום מחוסר זמן אותו ואת בנו, הוא פטור מלאו דשחיטת חוץ. לפי רבי שמעון, הקורבן ראשון כאשר השני עובד בלא תעשה, אף על פי ששחיטת הראשון שהייתה שחיטה כשרה גרמה שתחול על השני תורת אותו ובנו וכו', בגלל מחוסר זמן. בכל זאת, מכיוון שלפי רבי שמעון, אין פסולו אלה לפי שעה, ועתיד להיות ראוי, לפי שעת רבי שמעון, אין השוחט הפטור, אין השוחט הוא בעצם פטור לגמרי, רק פטור מכרת, אבל עובד ולא תעשה, לפי רבי שמעון. עכשיו, לפי מה שעמדנו עכשיו, רבי שמעון צובע, מכיוון שהקבעת הראשון נשחט בקשרות, חלה בגללה, תורת אותו ובנו על הקורבן השני, לכן הוא חייב מלכות. איסא גדח אינו אותו ובנו נוהג בקודשים, כמו שרצת להגיד לרב אמנונה, שני המייל לא תעשה ותו לא, כרת נעמי לחייב, הרי הוא שיתחייב גם כרת. אם אתה אומר שכל שחיטת קודשים נחשבת אינה ראויה, כי הבשר לא ניתר בשעת שחיטה, אלא בזריקת הדם. לכן לפי רבי שמעון, זה לא נקרא שחיטה בכלל, והשני היה צריך לחייב כרת, ולא לא תעשה, לא מלכות. אלא אמר רב אחי כמה רב אמנונה, זה מה שאמר רב אמנונה באמת. אין מלכות אותו ובנו נוהג בקודשים. אין עונש מלכות עבור איסור אותו ובנו נוהג בקודשים. כלומר, ודאי שאומר רבי שמעון, שמועילה שחיטת קודשים כשרה, לגרום שתחול תורה אותו ובנו על קורבן, על קורבן ואימו. כפי שמוכח מהברייתא. אף על פי שאין שחיטת קודשים ראויה בשעתה, היא נהיית ראויה כשנזרק הדם, כמו שאמרנו, הפסול הוא רק זמני. מה שאומר רבי נונה, שכשיש במעט קודשים ששחיטתה אסורה משום אותו ובנו, לפי רבי שמעון העולם אי אפשר להתחייב מלכות של אותו ובנו על שחיטתו. למה? כי אם דקם דלא זרק דם לא משתרה בשר. בפועל, מכיוון שכל זמן שלא זורקים דם, הבשר לא ניתר באכילה. אז אין השחיטה נהיית ראויה וקוריה השחיטה כשנזרק הדם. אז דמעידנא דקשח איתה, אבל התרעת ספק, והתרעת ספק לא שמה התרעה. מי שעה שהוא שוחט, התרעה שניתנת לו היא התרעת ספק. כלומר, כשמטרים בשוחט לפני השחיטה, אין התראה אלא שאולי המעשה אסור, לא שוב ודאי אסור, כי הדבר תלוי בספק אם בסוף יזרק אדם או לא, והתראה ספק לא שמעת התראה, לא נחשבת התראה, מויה לחייב את ההווה בעונש. לכן בפועל, כל מה שחידש רב אלמונה זה אין עונש מלכות, אלא אותו עובד בלא נוהג בקודשים. ואז דרב לטעמי הוא הולך בזה לשיטתו, והורה אחרי אדם רבה היא חולין, בימה שהיא חולין ובנה שלמים, ושחט אדם את שתיהם ביום אחד, עם תחילה שחט החולין בחוץ, כי דינו וחסד שחט השלמים פטור, משום אותו ובנו לפי רבי שמעון, שמכיוון שבימה השנייה היא קורבן, אין שחיטתה נחשבת ראויה, וקוריה השחיטה לפי רבי שמעון, אם כן יזרק אדם, יוצא שהתראה שניתנת בעצם, זה התראה ספק ולא נחשבת התראה. אם תחילה שחט השלמים וחסד חולין, אז חייב מלכו משום אותו ובנו, גם לרבי שמעון. כי אחרי שנזרק דמו של הראשון, נעשתה השחיטה ראויה וקוריה השחיטה אף לפי רבי שמעון, והכרעת בגללה אותו ובנו על שחיטת השני באותו יום. אז זה בדיוק מה שלמדנו, שהתראת ספק לא נחשבת התראה. ואמר רבה, היא חולין ובנה עולה, ושחט אדם את שתיהם ביום אחד. לא מבעיה, שחט חולין וחזה שחט עולה דה פטור. אין צורך למה שמשחט תחילת החולין וחזה שחט העולה פטור עם מלכות שאותו ובנו לפי רבי שמעון, שייך בזה אותו הטעם פטור, כמו שאמרנו במקרה של חולין ושלמים. אלא אפילו אם שחט את העולה ואחרי זה שחט החולין פטור ממלכות לפי רבי שמעון. למרות שבמקרה שהראשונה שלמים חייב בשחיטת השנייה, במקרה שהראשונה עולה, אז הוא פטור. למה שחיטה? כמה הייתה לה שחיטה באכילה כלל? השחיטה הראשונה היא לא שחיטה שאפשר לאכול, מדובר על שחיטת עולה. השחיטה שהיא בעצם עולה כליל על המזבח, לכן לא נקראת שחיטת ראויה, ולפי רבי שמעון לא נקראת שחיטה שיחול בגללה איסור אותו ובנו. ורבי יעקב, מה רבי יוחנן, אכילה מזבח שמה אכילה, זה לא נכון להגיד שלא נקראת אכילה. נכון, זה לא אכילת אדם, לא אכילת כהנים, וזה אכילת מזבח, גם אכילה מזבח, קבלת דבר מזבח, דבר מותר עליו, גם נקראת אכילה. מה איתם אדם הקרא? ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמה, ביום השלישי לא ירצה. האכול יאכל, התורה אומרת לנו בשתי אכילות, כתוב מדבר אחד אכילת אדם ואחד אכילת מזבח. אז גם אכילת מזבח נקראת אכילה. משנה נוספת בדף פ"א עמוד ב', אומרת המשנה, השוחט ונמצא טרפה, או השוחט לעבודה זרה, או השוחט פרת חטאת, שורה נזקה, לגלה רופה, רבי שמעון פותר וחכמים חייבים. כלומר, יש לנו פה אופנים ששחיטה שלא מועילה להתיר את הבשר באכילה. אז, כמו לדוגמה, השוחט נמצאת בבהמה טרפה, כמובן שטרפה לא אוכלים. השוחט בהמה לעבודה זרה ונאסרת בהנאה. השוחט פרת חטאת, השחיטה לא מתירה אותה באכילה, היא מוקדשת ולא מיועדת לאכילה. שור נסקל ועגלה רופה וכו'. בכל מקרים הללו, אם שחטו באותו יום גם את אמה של הבהמה וגם את ולדה, בין לפניה ובין אחריה, רבי שמעון פותר, כי שחיטת הבהמות שמנויות, כמו שאמרנו כאן, לא ראויה. לא ראוי להתיר את הבשר באכילה, וחכמים חייבים, למרות שלא מדובר פה על שחיטה ראויה, לא ראוי להתיר את הבשר, עצם השחיטה נעשתה כהלכה, ורק בגלל סיבות צדדיות גרמו שלא היה בשר מותר, לכן נקראת שחיטה, ולכן יש פה איסור, לכן חייבים, אומרים פה חכמים חייבים משום אותו ובנו. השוחט בהמה והתנבלה בידו, שלא במתקע, וניסה לשחוט בקשור, נתקלקלה השחיטה, והנוחר והמעקר קורא תסמים או תולשן, פה פטור משום אותו ובנו. במקרים האלה, פטור משום אותו ובנו, לדברי הכל, שהאופנים הללו לא נחשבים מעשה שחיטה כלל. אין פה מעשה שחיטה שנעשתה בקשרות. הגמרא פה דנה בדברי חכם. יאמר בשום אלא כשלושנו, אלא ששחט ראשון עבודה זרה ושני לשולחנו. אבל ראשון לשולחנו ושני לעבודה זרה פטור, דקים לבדרה במיני. כלומר, מה שאמרו חכמים, משום אותו ובנו, גם כשחם מבנון נשחטו לעבודה זרה, זה רק מכן ששחט הראשון עבודה זרה, ואחרי זה השני לשולחנו לאכול. בשחיטה שעבר בליסור אותו ובנו, לא הייתה גם אווירה מיטה של שחיטה לעבודה זרה, ומכן ששחט הראשון לשולחנו והשני לעבודה זרה, שבשחיטה שעבר בליסור אותו ובנו, עבר גם אווירה מיטה של עבודה זרה, פה הוא פטור, כי מילה בדרה במיני. כי הוא עומד, הוא בעונש הגדול יותר, כמו עונש המיטה משום עבודה זרה, שאדם חייב בה, הוא גדול יותר, ולכן הוא פטור מהעונש הקל יותר. בעצם מענישים אותו בעונש החמור, פוטרים אותו מהעונש הקל. לכן הוא בעצם השני, הוא בשחיטה הזאת, הוא חייב על מיטה של עבודה זרה. רבי יוחנן מאיר על דבר ישלה, כשאמר לרבי יוחנן, זו אפילו תינוקות שבית רבן יודעים אותה. אלא, אם אתה רוצה להגיד פה משהו חידוש, פעמים שאפילו הוא שחט ראשון לשולחנו ושני לעבודה זרה שחייב. פעמים שאם שחט הראשון לשולחנו והשני לעבודה זרה, ובכל זאת הוא חייב מלכו משום אותו ובנו, ולא אומרים כמין את רבא מיני. מה המקרה אומר רבי יוחנן? כגון, דעת רובה משום אותו ובנו, ולא עת רובה משום עבודה זרה. אם במקרה התרו בו לפני השחיטה השנייה משום אותו ובנו, ולא משום עבודה זרה, מכיוון שאם בית דין עונשים, אלא אם כן קיבל העובר התראה לפני המעשה של הליסור והעונש שבו, לכן מקרה כזה בית דין לא יכולים להעמיד את השוחט משום העבירה של עבודה זרה, מענישים אותו במלכות משום העבירה לאותו ובנו, שאלה וכן יתרו. ורבי שמעון בן לקיש אמר, כיוון דחיית רובי פטור, קהילת רובי נמי פטור, מכיוון שבאופן שיתרו בו משום עשו עבודה זרה, פטור ממלכות של אותו ובנו, כי בגלל קינא בדרא במיניה, אז לכן גם באופן שלא יתרו משום עשו עבודה זרה, ולא ממיתים אותו על אותו מעשה, גם כפטור ממלכות. כל שהעבר על איסור ראוי לעונש מיטה, אפילו לא נתחייב במיטה בפועל, כי בגלל שהדעה היה פה איזה חיסרון צדדי של חיסרון של התראה, לא מחייבים אותו מלכות. ואז הוא לתמי, הוא נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש, הם נחלקו לשיטתם. תחיית הרב דימי, כשבא רב דימי מארץ ישראל, אמר חייבים מיטות שוגגים וחייבים מלכות שוגגים, ודבר אחר, רבי יוחנן חייב, הוא אומר חייב, רבי ריש לקיש אומר פטור. רבי יוחנן אומר חייב, לא עתרו בו. ריש לקיש אומר פטור, דחייתו בפטור, כי לא עתרו בנמי פטור. כלומר, מה מדובר פה? מדובר פה על חייבים מיטות שוגגים, מי שעברו בשוגג על איסור שיש עונש מיטת ביתין על זדונו, וחייבו מלכות שוגגים, כי מי שעבר שוגג על איסור שיש עונש מלכות על זדונו, ודבר אחר, באותה שעה של עבירת איסור המיטה ואיסור מלכות, ראוי היה לכו עליהם גם חיוב נוסף קל יותר. רבי יוחנן אומר חייב בעונש הקל, רבי ריש לקיש אומר פטור מעונש הקל. רבי יוחנן אומר חייב בעונש הקל, דעלו עתרו בו, הרי לא עתרו בו על עבירת העונש החמור יותר, ולכן בפועל יקבל את העונש הקל. שהיה חיסרון בהתראה, אז לא אומרים קימן לבדרה במיני. ריש לקיש אומר פטור, דקימן דקריה דור בפטור, מכיוון שאם היו באופן שעתרו בו, הוא היה פטור מעונש הקל, אז גם כשלא עתרו בו, נמי פטור, הוא צריכה. למה צריך ללמד את שני המקרים? יש מיין בה בעניין המחלוקה שאוכל עבודה זרה במשנה שלנו ולא אותו מחלוקת שמסר רבי דימי והקם רבי שמעון בן לקיש, אבל בהאי ממודד רבי יוחנן. היינו אומרים טוב, בזה במקרה של משנתנו שחייבים מיטות שוגים וחיוב מלכות, אז אומר רבי שמעון בן לקיש שלא מענישים. למה? כי מיטה ומלכות שתיהם עונש הגוף, אז עצם מה שיש במעשה צד עונש הגוף החמור מפקיע מכוחו לעונש הגוף קל יותר. אבל בהאי במקרה שדיבר רבי דימי שחייבים מיטות שוגים וחייבים מלכות שוגים יחד עם חיובי ממון, זה כבר משהו אחר, אולי זה מודל לרבי יוחנן. ואם את מרבהי נודים רק את מה שמסר רבי דימי, אז בהקם רבי יוחנן שמענישים בעונש הקל מכיוון שלא הוטל העונש החמור בפועל. למה? מכיוון שהעונש החמור בגוף היא לעונש הקל ובממון. הייתי אומר, כל דיבר רבי דימי, אפילו חייבים מיטות ודבר אחר, עוסקים רק באופן אחר שהוא עונש ממון. כלומר, הם לא עוסקים אלא באופן שהדבר האחר הוא עונש ממון. אבל במקרה ששניהם עונש הגוף, הם מודל רבי שמעון בן לקיש, אולי רבי יוחנן מודל ריש לקיש. לכן צריך את שני המקרים. הגענו לסוף פ"א עמוד ב', נראה את ההמשך בעזרת השם, פעם הבאה, חזק וברוך.